התורה הקדושה לימדה אותנו הלכה שהיא אחת ההלכות החשובות ולצערנו לא תמיד נזהרים בהם. פסוק אומר כי תצור אל העיר להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. למדו רבותינו מכאן איסור בל תשחית. אחד האיסורים החמורים שלצערנו הרבה נכשלים בהם זה כל דבר של השחתה שאסור לעשות אותו. האיסור הזה אינו מדבר רק בעץ מאכל, האמת שהתורה מדברת שם בעיקרו על עץ מאכל, אז כן מדובר שם שבאים לצור על העיר לעשות מלחמה, אז כתוב עץ לא תשחית את עצה כי ממנו תאכל, כלומר מדובר בעץ מאכל. והפסוק השני אומר רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וחרטת ובנית מצור. גם תשחית וחרטת לצורך ובנית מצור. מכאן דרשו רבותינו בגמרא שאסור להשחית כל דבר הוא מדאורייתא, כל דבר שיש בו תועלת וכל דבר שיש בו איזה הנאה או צורך ואדם משתמש בו בדרך של השחתה עובר על לא תשחית. יש איסור נוסף, יותר חמור, אם זה דבר של אכילה. דבר של אכילה יש כמה טעמים, האמת. עכשיו לא רק בהשחתה של מאכל, גם בהשחתה של חפצים, או בשאר ההשחתות שהן כולם אסורות. האמת הזוהר הקדוש העריך בזה גם כן, וביאר מה הסיבה של איסור ההשחתה. האיסור של ההשחתה רבותיי, אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים ויודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז העולם הזה הנוכחי שאנחנו רואים אותו עם כל מה שיש בו כולל השמש, הירח והכוכבים, הארץ, הימים וכל אשר בהם מורכבים מארבעה חלקים שהם דומם, צומח, חי, מדבר. בכל חלק שם הקדוש ברוך הוא חלק רוחני, וככל שזה יותר גבוה, החלק הרוחני שבתוכו יותר עליון. וזה כנגד ארבע אותיות הוויה. אות ה' משם ההוויה מצויה בכל דבר שבדומם. אבל היא בתוכה גם יש לה הוויה שלה. זה הוויה שלמה, אבל זה הוויה ממדרגת אות ה' האחרונה. נמצא בכל דבר של דומם, עצים, אבנים, חפצים, כל הדוממים, אין דבר בעולם שיכול להתקיים בלי שיש בתוכו שם הוויה שהוא נמצא עוד יותר. הרבנו הרי גילה שיש לו אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי כמו שלנו יש נשמה בתוך הגוף שעל ידה האדם נושם, מדבר, חי, מתנועע, צומח, מתפתח, חושב, זה הנשמה שיש בתוך האדם. כך לכל חפץ יש לו אבל מדרגת נשמה פחותה ששייכת לאותו חפץ והיא שומרת עליו ומחיה אותו ומקיימת אותו. שכך אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה בויברך דוד, זה פסוק בדברי הימים בנחמיה, סליחה, ואתה מחיה את כולם. כלומר הקדוש ברוך הוא חלק מאורו נמצא בכל חפץ וחפץ, מחיה ומקיים אותו, ויש לו גם אור מקיף. אור מקיף הוא דבר שעוטף אותו מסביב ושומר אותו מפני פגעים, מפני נזקים, מפני הפסדים. אם האור המקיף הזה מסתלק, מיד אותו חפץ נופל, נשבר, מתפרק, נשרף. נמצא אין חפץ בעולם שראית שנשבר או התרסק או נאבד, הכוונה הושחת, מבלי שהאור שלו יסתלק קודם. כיוון שביות האור עליו אז הוא יהיה שמור. ולכן אם חס ושלום אדם קרא לו איזה אפילו כמעט תאונה וקרתה איזה פגיעה, אפילו נשרת שריטה או איזה חפץ מחפציו נשבר, ברוך השם הוא אומר לא קרה כלום, נשבר רק הזכוכית, אבל זה קרה משהו. הזכוכית הזאת נשברה כי ההשגחה מעליה הסתלקה, ואם ההשגחה הסתלקה מעל החפצים של האדם סימן שיש לו איזה עוון בידו שגרם שיקרא לו אותו נזק, אותו הפסד. אז זה דומם. אחר כך יותר למעלה, יש הצומח. כל הצומחים בעולם. לכן אסור לנו להשחית צומחים סתם. אדם הולך בדרך. ורואה איזה אילן צומח, או איזה עשב. סתם בא לו להנעתו, תולש את אותו עשב. לא שהוא רוצה להשתמש בו, אם הוא רוצה להשתמש בו לאיזה צורך, זה משהו אחר. אבל זה לא מזיק לו, לא מפריע לו. למה אתה תולש את זה? למה אתה קורע? למה אתה משחית? זה עיקרי השחתה. כי באותה שעה, אותו מלאך שממונה על אותו חפץ, אותו עשב, כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, אשר שם משטרו בארץ. מה זה משטרו בארץ? אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך שלו, פרטי שלו, שמכה אותו ואומר לו גדל, והוא משגיח עליו. כשקראת את אותו צמח או אותו עלה, אותו ענף, סילקת את אותו מלאך. אז מה עשית, מה עשה לך? אם זה נגיד עץ שמפריע למעבר, או איזה דבר שהוא מזיק או גורם למזיקים, כמו שנראה בהמשך, יש בגמרא הרבה דוגמאות כאלה. לפעמים זה מביא יתושים, מביא מזיקים, זה משהו אחר. אבל דבר סתם שלא מפריע לך, איזה סיבה יש לזה? אותו דבר כותב רבנו הרי, אשר יבוא אדם ויאמר, אני רוצה לעשות עולם נקי. אז הוא ילך לג'ונגל, ילך לכל מיני מקומות, איפה יש עריות, יהרוג אותם. איפה יש נחשים, ירוצץ את גולגולתם. כי כתוב בגמרא, טוב שבנחשים, לצוץ את מוחו. אבל איזה נחש, אם הוא חדר אליך הביתה, אם הוא נכנס למקום יישוב, זה תהרוג אותו. אבל אתה הולך למקום שלו, מנפקה מינה, לאיזה צורך? הקדוש ברוך הוא ברא אותו לאיזה סיבה? זאת ועוד, אתה ממעט את שבח הבריאה. הרי אנחנו יודעים, היום ברוך השם, כולם יודעים, יש כבר את שירת הבריאה. כולם קוראים. אנחנו יודעים שכל בעל חי אומר כל בוקר, אומר שבח לקדוש ברוך הוא. מי זה הבעל חי? המלאך הממונה עליהם, שבח את הקדוש ברוך הוא. ואפילו יתוש, ואפילו עקרב, ואפילו סממית, ואפילו לטעה. אז דוד המלך לא שאל מה הכביש עושה, מה המשוגע עושה, וראה אחר כך והוכיחו לו שגם הם יש להם איזה תפקיד, גם הם יש להם איזה פעולה שהם עושים לכבוד הבורא יתברך. אז נמצא שכל הבריאה כולה יש לה סיבה. אז כן ראינו שגם הצומח יש לו מעלה. מעל הצומח, אז הצומח זה עוד שבב של ההוויה, וגם הוא יש לו הוויה משלו. אחר כך יותר למעלה, יש לנו את החי, זה כל הבעלי חיים, אפילו היתושים, היבחושים, כל הבעלי חיים שנראה שכאילו לנו זה נראה שאין להם צורך, זה מיותר שהם גדלים או שהם מזיקים, שם זה תפקיד, אנחנו לא מבינים את האיזון האקולוגי שיש לקדוש ברוך הוא בעולם. הוא ברא זה וברא מולו את זה, ואיזה חיידקים ואיזה מחלות הם מונעים. מצד אחד יכול להיות שהם מזיקים, מצד שני הם מונעים איזה דברים אחרים, או שהם אוכלים ומשמידים מזיקים שונים. אז נמצא שכל דבר יש לו צורך, ושמה זה יותר גבוה. לכן אלה כבר בעלי חיים מתנועעים, שהם נושמים, הם מולידים, הם נראים גם כן שהם, והם נראים בעלי דעה. כל בהמה וכל חי לפי המדרגה שלה יש לה דעה משלה. זה עוד הראשונה של ההוויה. מעל כולם זה האדם. האדם יש לו אותיות של ההוויה. אותיות של ההוויה זה שיושב ועושה, זה אדם שבונה את העולם, עוסק ביישובו של העולם, יש בו דעת, יש בו חוכמה, יש לו בינה, אתה רואה, יש רופאים, יש מדענים, יש כל מיני אנשים שהם טכנולוגיים, שהם מביאים דברים טובים לעולם. אבל מעל כולם, אומר אברבנאל, יש קוציות של ההוויה. קוציות של ההוויה זה הכתר העליון, שזה בחינת האדם היהודי העוסק בתורה. זה מעל כולם. היהודי זה מדרגת נשמה מיוחדת יותר מכולם. אז אנחנו מתפללים בראש השנה ביום הכיפורים, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אם כן נמצא, אין דבר בעולם שאין בו צורך וקיום העולם. אז הם ארבעה, שהם הדומם, הצומח, החי, המדבר, כל אחד מהם אסור להשחית אותם בשום פנים ואופן בדרך של השחתה. אלא אם יש, כמו שאמרנו, יש בהם איזה צורך. זה טעם אחד. טעם נוסף, כותב הזוהר הקדוש, שאסור, אסורה, השחתה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שלא להשחית שום דבר שיש בו תועלת, כיוון שכל הדברים כולם יש בהם ניצוצי קדושה מזמן חטאו של אדם הראשון. תדעו, אדם הראשון, כתבו כל חכמי הקבלה, אם לא היה חוטא, איפה הושיב אותו הקדוש ברוך הוא? בגן עדן. כתוב הפסוק, ויניחהו בגן עדן לעובדה הוא שומרה. היה צריך אדם הראשון, היה אמור לשבת בגן עדן, לא היה לו לא שטן ולא יצר רע, לא פגע רע ולא מזיק, והיה חי לעולמי עד. שם היה מוליד את כל האנשים ואת כל הבריות. כל הבריות שהיו נולדים ממנו, כולם היו נולדים טובים, כולם ללא יצר רע. ואז היה עולם מתוקן והכל קודש, כמו שיהיה לעתיד לבוא באלף השביעי. זה היה התוכנית של הקדוש ברוך הוא. אבל האדם הראשון, כשהמרה את פי השם, לא משנה, חווה השיטה אותו, היה מה שהיה, ואכל מעץ הדעת, קלקל את כל הבריאה, ואז כל החלקים הקדושים שהיה בו ושהיו מסורים בידו לתקנם ולעלותם, הפיל אותם, הוא פיזר אותם. זה מה שאנחנו רואים הרבה פעמים בתפילות, יש כל מיני תפילות, ללקט את אשר פיזרנו ולתקן את אשר השחתנו, לשון רבים. זה לא רק אנחנו, זה גם בגלגולים שעברו, ולא רק גלגולים שעברו, גם באדם הראשון. כשאנחנו אומרים אדם הראשון, זה לא הוא לבד, וטעות לחשוב כך. אדם הראשון זה כל הנבראים והצאצאים שלו לעולמי עד היו בתוכו. כשהוא חטא, כולנו חטאנו. זה הטעם כותב הרמ"ק, רבינו משה קורדבירו, שהיה גדול חכמי הקבלה עוד לפני רבינו הארי, שבסליחות אנחנו אומרים באר מלך יושב על כיסא רחמים, מעביר, תעזור לי, מעביר ראשון ראשון. מה זה מעביר ראשון ראשון? עוון ראשון שעושה האדם והוא מתחרט עליו, הקדוש-ברוך-הוא מוחל לו. למה? אולי יהיה גם שני וגם שלישי, וככה נעשה עם כולם. אמנם יש דרשו, מה זה ראשון ראשון? הוא אמר מעביר ראשון, שכל העבירה שהוא עשה אותה מיד, ומיד חזר בתשובה ותיקן אותה, אחר כך חס ושלום חזר ועשה עבירה שנייה, השנייה תיקרא גם ראשונה, בתנאי שמיד יעשה תשובה, לא יתמהמה. אז כל עבירה תהיה ראשונה. אבל למה, מה הרעיון? שואל רמ"ק, למה מעביר ראשון ראשון? מידת הדין זה לא כך. אז הוא משיב שכל אחד מאיתנו בבואו לעולם הזה מעוטד ומזומן לעשות עבירה פעם אחת. אין מציאות שאדם לא יחטא. למה? כיוון שהוא כבר חטא בחטא אדם הראשון. אז כבר שהיינו באדם הראשון, כולנו טעמנו טעם חטא, אז התקלקלו הנשמות ונפגמו, וקרה להם מה שקרה להם. ואז כשאנחנו באנו לעולם, אז קורה, והמעניין הרבה יותר, שהרמ"ק בעצמו, איתו היה המעשה הזה. הרמ"ק, עוד פחות משבועיים, זה הפטירה שלו, כ"ג בתמוז, הרמ"ק היה גדול חכמי הקבלה, והוא ממגורשי ספרד, בא מהעיר קורדובה, מאותה עיר של הרמב״ם. והמעניין, גם הרמב״ם היה שמו משה, והוא שמו משה, והרבה דברים כיוון הרמ"ק לדעת הרמב״ם. רק שהרמב״ם לא עסק בתורת הקבלה, והרמ"ק היה גדול חכמי הקבלה. הוא עליו השלום, שהיה בן 48, היה אב בדין של העיר צפת, בזמן מרן רבי יוסף קארו ורבנו הארי, שני גדולי הדור היו יחד איתו. והרמ"ק נפטר בכ"ג תמוז שנת ש"ל. בהלוויה שלו הספידו אותו שני גדולי עולם, מרן הבית יוסף, והשני היה רבנו הארי. מרן הבית יוסף שהספיד אותו אמר עליו, כאן נגנז ארון התורה. אמר לו, היה דבר בתורה שהוא לא ידע אותו. היה רמ"ק גדול מאוד בתורת הפשט, תורת הקבלה. יש לו חיבור על כל הירושלמי, יש לו פירוש על המשניות. כתב שלושה חיבורים ענקיים על הזוהר, אחד מהם זוהר חי, 18 כרכים על הזוהר לבד. משהו מבהיל. הוא חי סך הכל 48 שנים. ענק שבענקים. אז רבנו אריק שבא להספיד אותו, אמר עליו את הפסוק, כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ. כולם נבהלו מה, מה הקשר של הפסוק הזה, ואז התחיל לפרש רבנו אריק את הפסוק. אמר, כי יהיה באיש חטא משפט מוות, מי איש, כל מקום שכתוב בפסוק, איש פירושו תלמיד חכם, אדם גדול בתורה. כי יהיה באיש, ראית איזה אדם גדול בישראל נפל, וחטא משפט מוות, חטא בלשון חיסרון. כמו הפסוק אומר, והייתי, בת שבע שאומרת לדוד, והייתי אני ובני שלמה חטאים. חטאים הכוונה, חסרים מעוון, לא שייכים לזה. אז חטא הכוונה תחפש עליו עוון, על מה מת? אין, לא מצ... אין לו שום עוון. ונוערים מעיד עליו. כי באיש חטא משפט מוות. הרמק, הוא אומר הרמק, חיפשנו ולא מצאנו בו שום עבירה שבגללה צריך למות. והוא מת, אבל הנה הוא נפטר. ותלית אותו על עץ. תלית אותו למה מת? בגלל חטא עץ הדעת. כמו שאמרה הגמרא, שמתו בעטיו של נחש. אותם שלוש, ארבעה שמתו בעטיו של נחש. אם לא היה חטא משפט מוות, לא היה חטא עץ הדעת, הרמק לא היה מת, כי הוא לא היה לו עוון. אז הנה אנחנו רואים שזה מסבב. עניין של חטא עץ הדעת גורם לאדם אחר כך חלילה לפגום, להיכשל באיזה דבר, שבגלל זה הוא ימות. אז זה מה שכותב הרמק, שזה היה סיבה של בריאת אדם הראשון, אבל החטא של אדם הראשון גרם שכל החלקים שהיו בתוכו, ואותם נשמות התפזרו ונפלו, יש נפלו עמוק יותר, יש נפלו עמוק פחות, לפי זה גם אתה רואה את הדורות, יש דורות שהיו שמה, אנשים גדולים, יש נשמות שבאו בדורות הראשונים, יש באו בדורות האמצעיים, ויש נשמות שלא הגיע הזמנם לבוא לעולם עד הדורות האחרונים. למה לא הגיע הזמן שיצאו מתוך הקליפה? כמו שאמר דוד בתהילים, והוא לא סתם אומר את זה. ויעלני מבור שעון מתי תיוון. זה כולנו, נשמותינו היו אחורות בתוך הקליפות. הוא מבאר הרמק, לכן למה אתה רואה לפעמים ילד קטן, תינוק, שהוא לא ראה, לא אצל אבא שלו ולא אצל אמא שלו שום דבר, פתאום יש לו איזו תחבולה, או איזו מידה לא טובה, או איזו תוקפנות, זה מהגלגול הקודם שלו. זה מהמקום שמי שיש לו עיניים יכול לדעת מאיפה באה הנשמה שלו לפני שבאה לעולם, באיזה מקום עם הקליפה היא הייתה, ושמה הנשמה הזאת למדה והתרגלה הרגלים שליליים, ומשם לקח וספג את מה שאתה רואה אצלו. לפעמים אתה רואה, זה מאיפה בא? זה הגנים שלו, מאיפה בא? כבר כתב הרמב״ם, הרמב״ם כתב לדוגמה, יצר הרע של נשים. הוא אומר, זה לא בגלל שאדם רואה אחרים. הוא אומר, לא. הוא אומר, כבר ידוע שככה עשו החוקרים והפילוסופים, שלקחו איזה ילד אחד קטן, וגידלו אותו במקום מנותק מכל העולם. מקום שלא ראה שם לא פני אישה ולא פני ילדה ולא פני אף אחד, וגידלו אותו שם וחינכו אותו בדרך טובה ישרה ולהיות לשמור את היצרים. אחרי שגדל נהיה בגיל 15-16, הוציא אותו לשוק, ראה אישה ורדף אחריה, רצה לעשות עבירה, ואז הבינו שזה יצר לב האדם רם. הם טיפשים, היו צריכים לעשות מחקר של 15-20 שנה, עוד שהתורה בעצמה אומרת כי יצר לב האדם רם מן ההוריו. זאת אומרת, כבר יש בטבע של האדם לנטות לעשות עבירות. אז זה הטעם, כמו הגמרא מספרת על מי זה היה, רב נחמן, שאמרו, איך? לא, שאמרה לו פעם האישה שהייתה רואה בכוכבים, אמרה לו, זה הבן שלך יהיה גנב. ואמא שלו אמרה לו, כסר אשך, כאיך ידתהווה, מתה דמרח עלך. תיזהר תמיד לחסות את הראש. שלא חס ושלום יבוא לך יצר הרע. ופעם אחת היה יושב בשדה, יושב לומד, והנה פתאום נפל לו הכיסוי מעל הראש, היה שם דקל עם תמרים, וזה לא שייך לו, זה שייך של איזה אנשים, והוא התחיל לטפס על הדקל והתחיל לכתוב תמרים, עד שצעקו לו החברים שלו, אי, זה של אנשים. אז הוא אומר, מה אני עושה? אני גונב. מיד שם לב ראה שהכיסוי של הראש שלו נפל, כיסה את ראשו ויצר הרע מיד הסתלק ממנו. אז אין לך אדם שאין לו יצר הרע, נולד עם יצר הרע, יש נולד עם יצר הרע גדול, ויש נולד עם יצר הרע קטן, וכל זה בא בגלל חטאו של אדם הראשון. ברגע שהאדם הראשון חטא, התפזרו ונפלו החלקים האלה. אז יש חלקים שנפלו בדומם, שנפלו בצומח, שנפלו בחי, ויש נפלו במדבר, שזה בני האדם. עכשיו, מה הפלא, הדבר המדהים, שכל אחד מאיתנו, יש לו חלקים ששייכים לו, ולנשמתו, ושזה בא לעולם. לכן תמצא, אומר רבנו ארי, תמצא אדם, שבאותו בית שהוא נולד, שם גדל, שם התחתן, שם נשא אישה, שם הביא בנים, ושם נפטר. ויש אדם לא ככה, אלא אתה רואה אותו מחליף דירה, ולפעמים יש כאלה מחליפים. אני, יש לי איזה חבר בישיבה, למד איתי, הוא עבר 24 דירות. במשך 30 שנה, 24 דירות. אז יש אדם שנגזר עליו ככה לנדוד, עוד פעם מחליף עוד דירה ועוד דירה ועוד דירה, ואין לו מנוחה. למה? כל בית יש לו חלקים ששייכים לו, שנמצאים שם. הוא אמור לגור שם ולאסוף אותם וללקט אותם משם. אותו דבר זה בדומם, אותו דבר בצומח. שאדם שאוכל מין ירקות מסוימות או פירות מסוימים, והוא צריך אותם, הוא מתאבה להם. וישאלו אותו, יבואו רופאים, יחקרו, יגידו, כן, חסר לו B וחסר לו C, ויש B2 וB12 ו-16 ו-2002 גם. יש כל הסוגים. אז למה לזה חסר הסוג הזה ולזה חסר הסוג הזה? אז פשט, זה הגוף, אבל זה לא הגוף, זה הנשמה. נשמה שלא צריכה את החלקים הרוחניים ששייכים, זה שייכים בגזר, זה שייכים בארטישוק, זה בתפוחי האדמה. ולשני אסור לאכול דווקא את הסוג הזה, כי זה יכול להזיק לו, כי הוא ישלים כבר את אותו תיקון. אז אנחנו דומה לזה, שהתורה הזהירה, לא לרדת למצרים. והרמב״ם כותב שמי שיורד למצרים עובר 3 עבירות מהתורה. שנאמר, כי כאשר הייתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אך הפסוק שני אומר, לא תשוב בדרך הזה מצרימה. פסוק שלישי אומר, פן ישיב את העם מצרים. הנה 3 מקומות בתורה נזכר שלא לשוב במצרים. לא משנה באיזה, כל אחד בעניין אחר. אבל זה 3 עבירות מהתורה. וכך פסק הרמב״ם גם בהלכה. אם כי הרדב"ז עליו השלום, שהוא בעצמו היה תושב מצרים, מקשה שם במקום, ואם תאמר איך רבנו היה גר במצרים, מתרד שם שהיה אנוס על פי גזירת מלכות. ואם היה בורח, היו הורגים אותו. הוא הגיע לשם בדרך לא דרך, אחרי שגורש מסכן הרמב״ם, עבר הרבה נדודים. הולד בקורדובה, גורש משם, הגיע למרוקו, מרוקו נשב שם כמה חודשים ספורים. משם בא לארץ ישראל, וארץ ישראל לא היה לו מנוח, ירד למצרים. ירד למצרים ונשאר שם עד פטירתו. נפטר שם, אחר כך הביא אותו לקבורה בטבריה. אז אם כן, היה, אז הייתה גזרה, גזרת מלך. שוב, למה גזרת מלך? מפני ששם יש חלקים שלו. אומר הרבן הזוהר הקדוש, למה צוותה תורה שלא לחזור למצרים? כמו שכל ארץ וארץ יש חלקים קדושים שנמצאים שם. מגיע איזה יהודי לשם, אוסף את אותם חלקים משם. מוציא אותם משם. הם בלועים בתוך הסתרה החלה. מוציא אותם משם ולוקח אותם משם. בארץ מצרים, כשיצאו ישראל ממצרים, משה רבנו לא יצא ממצרים עד שתיהר אותה ולא הניח שם אפילו ניצוץ אחד. אז אנחנו אומרים בהגדה של פסח, עשהו כמצודה שאין בה דגים. דבר אחר, עשהו כמצודה שאין בה דגן. דבר אחר, עשהו כמצולה שאין בה דגים. זה הכוונה, לא נשאר שם שום ניצוץ. אז איך ירדו אחר כך יהודים? פני שבאו שם ועשו חטאים, היו איזה דורות שבאו והורידו לשם מה שהורידו, היה צריך לחזור גלגולים אחרים לבוא ולאסוף מה שלאסוף. אז נמצא שהאדם לא ירד לאיזה מקום ולא יושב באיזה מקום, אם לא שיש דברים ששייכים אליו שם שהוא צריך לאוספם ולתקנם. וזו הסיבה שנגזר על כל אחד מאיתנו. בנוערי כותב אפילו מלאכה מסוימת. אתה רואה בן אדם, יש בן אדם שכל העבודה שלו זה עם דומם. הוא מנסר עצים כל היום. מפני שזה חלקי נשמתו, מזה הוא מתפרנס. זה הפרנסה שלו. ויש הפרנסה שלו חוצב בהר, חוצב בסלע. מוכר אבנים, מסתת אבנים. כל אחד יש לו איזה מלאכה. ואחרי זה פתאום, אחרי כמה שנים, הוא הפך להיות קבלן. מפני שישלים כבר את התיקון הזה, אז הוא כעת עובד עם בני אדם. אז יש בדומם, יש עובד בצומח, הוא מתפרנס מגידול חקלאי, או ממכירת פירות וירקות. יש מתפרנסים מאוצר בדין, יש להם את האוצר והבדין הלך. אז יש כל מיני, יש סוגים שונים. אז אם כן, איפה אחר כך יש מתפרנס מהחי? זה מגדל פרות, מגדל עיזים. יש מהמדבר, זה יכול להיות מורה ולמד את תלמידים, יכול להיות רב שלמד תורה, אז זה שייך כבר בדיבור. וגם בזה יש בדיבור, יש במעשה, יש בראייה, יש בשמיעה. גם בזה תוכל לחפש כל מיני חלקים, מקצועות שונים. יש מקצוע ששייך בטעם, שמים אדם ינן לעשות יין, כמה מתיקות ליין, כמה אלכוהול ביין, איזה טעם של יין, מה מערבים יין עם יין, אז הוא טועם, זה בטעימה. יש בשמיעה, הוא מבקר מוזיקלי, הוא מחליט איזה שיר כן ייכנס, איזה שיר לא ייכנס. ויש בראייה, בודק פירות, בודק, אני יודע, חפצים, כל אחד יש לו איזה תפקיד. למה? מפני שיש לו שייכות לאותו עבר, כמו שבמצווה ראינו, שכל מצווה כותב ספר חרדים, רבי אלעזר אשכרי בספר חרדים, שכל מצווה תלויה באיזה עבר, ואם אדם דווקא באים לידו מצוות מסוימות, או שיש לו יותר נטייה ומשיכה במצוות מסוימות, מפני שהוא בא לתקן את העבר הזה, ולכן הוא צריך לקיים מצוות שתלויה באותו עבר. אז נמצא שבכל חלק יש סיבה מאת הבורא יתברך שמו. ומה זה אומר? שכל דבר לא מתקיים בעולם אלא על ידי חלקים קדושים. אז יש פה שני חלקים, אומר הזוהר. חלק אחד, החלק הקדוש שמקיים אותו. הרי השולחן הזה, אם לא יישאר האור בתוכו לרגע אחד, יסתלק ממנו, מיד הוא מתפרק, הוא נשרף, הוא נשבר. אבל יש עוד דבר. למה אתה יושב ליד השולחן הזה ולא השני? כי לך יש חלק של נשמתך שנמצא באותו שולחן וצריך לתקן אותו. לפעמים אדם לומד איזה ספר מסוים, כמו ספר חסידים, רבי יהודה חסיד כותב. יש אדם שאוהב לימוד מסוים. או יש אדם אוהב תורה של איזה חכם שכתב לפני 500 שנה, לפני 200 שנה, 2000 שנה. דווקא את התורה שלו. שאחד רק רואה רבי יוחנן בגמרא, הוא מסתגע, הוא צריך לראות מה אמר רבי יוחנן. והשני, מה אמר רבי שמעון בר יוחאי, והשלישי רבי. יש לו שייכות אליו. אומר ספר חסידים, דבר מדהים, שמי שלומד תורה של איזה חכם באופן קבוע, ואם יש קושיה על אותו חכם, הוא משתדל ומתאמץ לתרץ את דבריו וליישב אותם, בפטירתו של אותו אדם, יוצא אותו חכם לקראתו לקבל את פניו ולהגיד לו שלום. ולעומת זאת, שזה אדם שתמיד מתקיף איזה מישהו, או חלילה, 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 מזלזל, כשנפטר יוצא אותו חכם נגדו לקבול עליו, לקטרג עליו. יש מעשה נורא עם השאגת אריה. השאגת אריה היה חי למעלה מ-90 שנה, והיה בדור של הגאון מווילנה, היה יותר מבוגר ממנו. והוא היה בכמה מדינות, היה רב, אבל הוא לא היה נושא פנים לאף אדם. מטבע העולם, שבקהילות, יש שם רוב הקהילות, בעלי בתים שולטים שם. והבעל בית, כבר כתב החזון איש, תתרחק מהבעל בית, כי בהכרח שדעתו דעה נגד התורה. ושם רואים לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי, רש"י אמר, ולא למדתי ממעשיו הרעים. מה פירוש? אומר שלפעמים אדם נמצא באיזה מקום, לא יודע מה הלכה, תשאל עם הארץ, משהו יגיד לך, תעשה הפוך. כלומר, בהכרח שדעתו נגד התורה. אומר יעקב אבינו, אם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי, ואם תאמר, אז לא היה לי רב שמה לשאול, לא הייתי צריך ללמוד מעשיו הרעים, אני למדתי תורה לבד, ואני ידעתי מה כן צריך לעשות, ולא לפי לבן, מה שהוא עושה לעשות ההפך. אז זהו, השגת אריה היה מוכיח אותם, אז מפטרים אותו, לא משתפים איתו פעולה, והוא היה עני מרוד, ולוקח את אשתו, והולך איתם, מסתובב מעיר לעיר, ומדינה למדינה, יושב ועוסק בתורה, והנה עד שהגיע פעם אחת לעיר וילנה, והיה שם רבנו זלמן מבילנה, בא לבקר אותו, שאל אותו איזו סוגיה חמורה שהוא היה עסוק בה, אמר לו תירוץ, התחילו לדבר ביניהם בדברי תורה. תוך כדי השיחה הגיעה איגרת לרב זלמן מבילנה בעיר מיץ, בצרפת התפנה כיסא הרבנות, ביקשו שמה שיבוא רב. אז שלחו לרבנו זלמן מבילנה לבוא להיות, לכהן שמה רב. אבל הוא היה כבר קשור עם העיר שהוא נמצא, ויש לו גם שם תלמידים. אז הוא דיבר לשאגת אריה, אמר לו, תראה, אני לא יכול, תראה, שלחו לי. אמר לו, נו, אז עד רבה, אז תמליץ עליי, אני יותר מבוגר ממך, ויותר ותיק ממך, ותלמיד חכם גם אולי גדול ממך. אמר לו רבי זלמן מבילנה, בסדר. מיד כתב, ישב כתב איגרת לראשי הקהל, שהנה קיבלתי את האיגרת, אני לא יכול, אבל את השם הייתה זאת שהזדמן אליי לביתי באותו יום, באותה שעה שהגיעה האיגרת הגאון רבי אריה בעל שאגת אריה, והוא גדול בתורה כמותי. אז שאגת אריה אומר לו, לא, לא נכון, אני יותר מבוגר ממך. אז הוא מחק את השורה וכתב, הוא גדול בתורה ממני, כי זה באמת היה כך. תיקן, ושלח את האיגרת, הלך לשאגת אריה, הגיע לשם, לא אותו זקן, אמרו הרב בא למלות את בית הקברות של העיר. אז הוא אמר להם את הגמרא, את הפסוק בפרשת ויגש, שיעקב אבינו מגיע אצל פרעה, אז פרעה שואל אותו, כמה ימי שני חייך? אמר לו, מעט ורעים. מה השאלה? מה התשובה? השאלה הייתה, פרעה חשש, יעקב אבינו הגיע, הרעב נפסק, הנילוס עלה, נהיה מים, התברכה מצרים בגלל יעקב. אבל אם יעקב אבינו ראה אותו זקן כבר, בין 130 היה, אם עוד מעט ימות, אז די, אנחנו נפסיד הכל, כמה ימי שני חייך? אז יעקב הבין את השאלה שלו, אמר לו, מעט ורעים, אני חייתי עד היום חיים רעים, עכשיו הזמן שלי לנוח, ולא השיגו את ימי שני אבותיי בימי מגוריהם, אז יש לי וחי עוד 17 שנים. כך אמר להם השאגת אריה, אני סבלתי עד היום, אני מתכונן לחיות הרבה שנים פה איתכם, אז אל תחששו. כך אמר להם בנאום ההכתרה. טוב, ובאמת ככה היה, כמה שנים טובות היה שם, אבל הוא היה תקיף גדול. היה לומד, למשל, מביאים לו איזה פוסק מלפני 100, 200, 300, 400 שנה, מתקיף אותו. מדבר בתקיפות, לא עושה חשבון ולא... יום אחד, הגיע הזמן מנחה, ובאו להתפלל מנחה, והנה, באים להתפלל, והרב לא הגיע. איפה הרב נמצא? הרב לא נמצא, חיכו, ראו שעומת החמה תשקע, התפללו מנחה. גמרו מנחה, הרב לא הגיע. היא ערבית, אבל לא ערבית. בסוף חוזרים הביתה, באו בני הביתה, לא איפה הרב. אלה אומרים איפה הרב, אלה אומרים איפה הרב. אמרו, נחפש אותו. חיפשו, בסוף עלה בדעת אחד התלמידים, שאולי הרב נמצא בספרייה. נסו לתוך חדר הספרים, וראו את כל הספרייה נפלה, התמוטטה. כל הספרים נמצאים בארץ, ערימות, ערימות של ספרים. מיד רצו, התחילו להרים את הספרים, ורואים מתחת הספרים שוכב הרב בעצמו. ואז טיפלו בו, היה קצת פצוע, חבול, מוכה, שיבר כמה צלעות, כמה איברים קצת זזו ממקומם, הרימו אותו, הביאו לו רופא, טיפלו בו. אז הוא שב הרוחו אליו, היה צוחק. אמר להם, בואו אני אגיד לכם מה קרה. הוא אומר, שנכנסתי לחדר הספרים, הוא כותב, הרי הוא כתב שיטה על הרמב״ם, שאגת אריה. הוא אומר, כשישבתי לכתוב, נכנסתי לחדר הספרים, הגעתי לארון, אני הוציא איזה ספר מהארון, אתם חושבים שהארון סתם נפל עליי? לא סתם. הוא אומר, כל המחברים שהיו שם בספרים, אני התקפתי אותם בעבר, אחד לפני שנה, אחד לפני 10 שנים, אחד לפני 50 שנה, וקיצור, עם כולם היה לי חשבון, או להם היה חשבון איתי. כולם כתרגו עליי בשמיים באותה שעה. ואז אמרו, בואו נעניש אותו, הפילו עליי את כל הספרים. אז כל הספרייה נפלה, התמוטטה עליו. אומר, וביותי שם בארץ, ביקשתי מחילה מכל אחד ואחד מהם, והתפייסתי איתו. חוץ מאחד, רבי מרדכי יפה, בעל הלבוש. שעליו אני קורא את הפסוק, אריה שאג, הוא אריה. מי, מרדכי יפה, ראשי תיבות, מי לא יירא. אמר להם, ובגללו הוא צריך ללכת לישיבה של מעלה. ככה היה, עברו 7 ימים, השאגת אריה נפטר לבית עולמו. זה היה הפטירה שלו. אז אם כן ראינו איפה, עוד פעם, שכל דבר יש לו סיבה. גם אם אדם לומד תורה של מישהו, גם אם אדם אוהב איזה לימוד מסוים, מפני שיש לו שייכות לזה. כמו שהיום הרופא יגיד לך, פעם היו ילדים מגרדים מהקירות, שסיד היה סיד וצבע היה צבע, אז היו אוכלים סיד, היו לוקחים את הילד, אומרים, זה חסר לו סידן, לכן הוא אוכל סיד. אבל ראית האדם אוכל גזר יותר מדי, מפני שחסר לו בגוף ויטמין B. וכן על זה הדרך, כל אחד חסר לו איזה ויטמין, אז הגוף לבד נמשך לאותו דבר. גם כך זה ברוחניות. כולנו באנו לעולם להשלים חלקים רוחניים שלנו, מהדומה, מהצומח, מהחי, המדבר, והאדם נמשך לאותו חלק כי הוא צריך ובפועל משלים את נפשו. אז הנה שני דברים, סיבה של בל תשחית שהזוהר כותב, אני חוזר ומסכם אותם, שניים בינתיים, יש עוד שלישי. שניים, האחד, זה מפני שכל הנבראים בעולם, בכל המציאות של העולם, הדומם, הצומח, החי, המדבר, יש בהם חלקים רוחניים שמקיימים אותם. ובהשחית האדם את אותו חלק, הוא משחית ומסלק את אותו רוחניות. כמו שאסור להרוג בעל חי בחינם, כמו שאסור לרצוח אדם, כי אתה גורם לנפשו שתסתלק מהעולם טרם זמנה לפני שנגזר עליה, כך הוא משחית חפץ, דבר, גוף, כל דבר שבעולם, הוא מהורס אותו, אז הוא גורם שהדבר הרוחני שלו יושחת, וזה יבוקש מיד האדם. דבר שני, שגם החלקים הרוחניים ששייכים לכל אחד מאיתנו באופן אישי, זה כבר יותר, זה באופן אישי, כל אחד מאיתנו, יש לו חלקים של הדומם, הצומח, החי והמדבר, שלו, שנמצאים בתוך אותם דברים. דבר שלישי אומר רבי שמעון בר יוחאי, וכאן זה דבר שצריך לשים עליו לב, וזה גלגולי נשמות, שכל דבר יש בו נשמות מגולגלות. יש על אדם על ידי איזה חטא נגזר עליו לבוא בגלגול, אז הוא בא בגלגול פעם שנייה, אז הוא בגלגול של אדם. כמו שאנחנו היום, כותב רבנו הארי, כולנו מגולגלים. אנחנו לא יודעים מה הגלגולים הקודמים שלנו. כותב השייח, למה בבידוי אנחנו אומרים, אבל חטאנו, אבינו פשענו, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו, למה ואבותינו? מקשה השייח שם במקום, האם לא די שעשה עוון? עוד הוא מזכיר את אבותיו, וכי למה יזכיר שאביו או סבו עשה עבירה? איך? לא ייתכן זה. תראה צהל שייך, אין פירושו אבותינו זה אבא ביולוגי, אבא פיזי שלי ושלך, אלא פירושו אני בגלגול שעבר נקרא אבא של הגלגול הזה. הגלגול הזה בן של גלגול שעבר. שכן הפסוק אומר, אביך הראשון אתה. אביך הראשון זה אתה בגלגול קודם. כשאנחנו באים להתוודות, חייב אדם להתוודות לא רק על מעשיו שבגלגול זה, אלא על כל מעשיו גם שבגלגולים שעברו. לכן תקנו לנו את זה בנוסח, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. יש עוד שני פירושים אחרים, הוא כרגע לא בעניינם. אז נמצא איפה שזה גלגולים, אז יש אדם שנגזר עליו לבוא בגלגול. זה עוד מצב טוב, הוא בא בגלגול של אדם. אבל יש לנו עלינו שיתגלגל בגלגול של בהמה, וכתב רבנו הארי שאין צער גדול לנשמה כמו שהיא בגלגול בהמה, ולמה? שתי סיבות. האחת שהיא הולכת על ארבע, אז הוא הולך כפוף. ותאר לך שגוזרים על בן אדם ללכת 10, 17, 15, 20 שנים כל הזמן בצורה כזאת. איזה צער זה, זו השפלה. וזה גם איסורים. וכך הוא צריך ללכת. ודבר שני, שיש בו דעת. אדם יכול לדבר, בהמה לא יכולה לדבר. ואותה בהמה מגולגל בתוכה איזה נפש, איזה נשמה, שחטאה, עשתה איזה חטא, נגזר עליה להתגלגל באותו דבר. מחס ושלום, יש כאלה מתגלגלים בבהמות או בעלי חיים לא טהורים. כמו שהשם ישמור, אלה המתועבים, אלה שטימאו את ירושלים. רבנו הארי כותב, אלה באים בשפן וארנבת. השם ישמור. יש כאלה באים בנחשים, מי שמדבר לשון הרע. יש כאלה באים בסממיות, בזוחלים, בכל מיני חיות, כל מיני חיות מאוד, השם ישמור ויציל. אז זה גלגולים. לכן כשהוא הורג אותם, אז הוא מצער את אותה נשמה. והצער של ההריגה זה כמו צער מיטה ממש. ועוד יותר, יש מגולגלים בצמחים. בכל מיני צמחים. דוגמה, כותב רבנו הארי, עונת תשרי חשבן זה עונת הסלכת. זאת אומרת, אתה רואה את העלי נופל מהעץ, בכל עלי יש נשמה. ברגע שהעלי נופל, יש צער לאותה נשמה, כמו שבשעה שהוא מת. איזה צער יש על היפרדות הנפש מן הגוף, באותה שעה שהסלכת נופלת, זה צער שלה. אז מכאן יוצא שאסור כעת יהיה להשחית. משל יש עץ, העץ לא מפריע, אני שוב פעם חוזר, לפי ההלכה הרמב״ם כותב, אם העץ מפריע, הוא אפילו מביא יתושים, מותר לחתוך אותו. אבל כשהוא לא מפריע, אתה כותף עלה, כותף ענף, חותך אותו, אתה גורם לו עוד צער, מחוץ לאיסור בל תשחית, יש פה איסור נוסף, שאתה גורם צער לאותה נשמה שמגולגלת שם, אתה הורג אותו. הוא מצטער, סוצר. ומדרש רבה אומר, כשעוקרים עץ או חותכים אותו, קולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, רק אנשים לא שומעים. אז אם כן, כמה זה חמור. אותו דבר, יש כאלה שמגולגלים בדומם, אלה יותר קשה מהכל, זה צער קשה יותר מהכל. יש מגולגל באבן, יש מגולגל בעץ, יש מגולגל במים. לדוגמה, מי שהיה מזלזל בנטילת ידיים, זה מתגלגל במים. או מי שהיה רצח נפש מישראל, בא במים, שנאמר על הארץ רק את דמו לא תשפוך, על הארץ תשפכנו כמים. אז כל דבר יש לו סיבה מעט הבורא יתברך. יש אבן, כותב ספר חרדים, שזכתה מביאים, עושים ממנה בית לבית השם, עושים זה בית הכנסת. יש אבן זוכה, עושים ממנה ארון קודש. יש אבן זוכה שהיא נקבעה בבית של צדיק שיושב שם ולומד תורה. ויש אבן שלא זכתה בר מינן, שמים אותה במקום של תינופת, של עבירות, או של עבודה זרה, השם יצילנו. כל דבר יש לו סיבה מעת הבורא יתברך שמו. אז אם כן מובן מה זה בל תשחית, כן. קודם תבדוק מאיזה משפחה הוא. כן. איזה מה? אתה מתכוון אדם שבא בגלגול בהמה. מה השאלה? הכל הוא רואה, הכל הוא יודע. אחרת אין זה איזה ערך יש לגלגול. עכשיו גם אני ואתה. הנשמות שלנו הן יודעות בדיוק מה הם היו, כמה גלגולים הם עברו, אבל אני ואתה לא יודעים, הקדוש ברוך הוא יעלים את זה מאיתנו. אתה מבין? עכשיו, לכן אתה רואה שהנשמה לפעמים אוהבת איזו תפילה מסוימת, או אוהבת איזה לימוד מסוים, כי את זה היא באה לתקן. תראה בספר חרדים, רבי אלעזר אסקרי כותב, בגמרא מובא, אבוך במאי זהיר. שאל אותו רב נחמן את התלמיד, אבא שלך באיזה מצווה זהיר? אז הוא אמר לו, אבוי במצווה ציצית. השני אמר במצווה תפילין, השלישי אמר בקיאת שמה. אז הוא אומר, מה נפקא מינה, למה הרב שאל אותם שאלות כאלה? הוא אומר, אלא שאדם ידע. יש אדם שאצלו מצוות קריאת שמה היא מאוד 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 חשובה. הוא יהיה הכי עייף בעולם, הוא יקום בזמן לומר קריאת שמה. פני שאת זה הוא בא לתקן. יש אדם זהיר מאוד מאוד במצוות תפילין. יש אדם זהיר מאוד מאוד במצוות כיבוד אביהם, כי בשביל זה הוא בא לעולם. כי זה המצווה שחסרה לו. יש אדם שמפחד מאוד מאיזה עבירה. ויש אדם לפעמים, יש לו איזה טראומה מאיזה דבר. למשל, דוגמה, רבי חיים ויטל כותב שרבנו הרי אמר לו, פעם אחת הוא שאל את רבנו הרי, מה הסיבה? כל פעם שאני בא ואני רואה קבוצה גדולה של אנשים, אני מקבל סחרחורת ואני מתעלף. רבי חיים ויטל עצמו. אז הוא אמר לו, אתה גלגול, או לא בדיוק גלגול, זה ניצוץ שנשמת רבי עקיבא. ורבי עקיבא בשעה שבאו הרומאים הארורים להרוג אותו, אז התאספו כולם, אספה של אנשים, ואז יצאה נשמתו באחד. ואתה מרגיש את אותה הרגשה שרבי עקיבא הרגיש בשעה שיצאה נשמתו, ולכן אתה מתעלף כשאתה רואה קבוצה גדולה של אנשים. אז רוצה שכל דבר, אפילו איזו סתם תופעה שיש לאדם, אז לוקחים אותו לפסיכולוג, ולוקחים אותו לכל מיני מקומות, וכל מיני טיפולים, מפני שזו הסיבה שיש לו את זה בגלגול שעבר. אותו דבר, אתה רואה ילדים נולדים עם כל מיני נטיות, של לא עליכם של מחלות או חולשות מסוימות, יש סובל מילדות, מסחרחורת, יש סובל מאיזה, מכאבי בטן, יש רגישות כזאת ורגישות כזאת, מפני שבגלגול הקודם היה לו את זה. אז הוא יבוא גם בגלגול השני כזה. כמו הגמרא מספרת, רב ששת. רב ששת היה סגי נהור, לא היה רואה. למה? כי הוא היה גלגולו של בבא בן בוטה. בבא בן בוטה זה היה בזמן הורדוס. הורדוס המלך גרם לו שיתעבר. אז אומר רבנו ארי, בבא באת בש, תחליף את האותיות, בית מתחלף עם שין. בבית שנייה עם שין, נשאר א', א' עם ת', נהיה ששת. בבא זה ששת, רב ששת. אז לכן הוא היה בגלגול קודם סגי נהור, בא בגלגול הזה סגי נהור. כי צריך להיות דומה למה שהיה בגלגול הראשון שלו. מה, מה? שאר המצוות, הוא תיקן אותם כבר, הוא עושה עכשיו, אבל הוא לא כל כך, יש לו נטייה ומשיכה עליהם כמו המצווה הזאת, שעל המצווה הזאת הוא מוסר את נפשו בכל כוחו, מפני שזו הייתה חסרה לו, ובשביל זה הביאו אותו לעולם. יש דבר דומה, אני רק לא רוצה להאריך בדברים על זה מטעמים מובנים. בזמנו, הרב שאול דווק, ידוע, היה מקובל גדול בירושלים, לפני כ-80 שנה. הרב שאול דווק היה ראש המקובלים בירושלים, הוא היה גר כאן בשכונת הבוחרים בסוף רחוב דוד. רחוב דוד היה מסתיים כמה בתים לפני הרחוב שעל שמו שיש אוניברסיטה, לא רוצה להזכיר את שמו. אז שם היה שכונת תל ארזה, בתל ארזה היו גרים ערבים. ושם משם היו באים פורעים לפרוע פה בשכונות. אז היה שם עמדות של ההגנה, מתחת הבית של הרב שאול דווק. אחד התלמידים של הרב שאול דווק, זה היה הרב, איך קראו לו? רב מרדכי מרגליות. הוא האביב של רב שלמה אליעזר. הרב מרדכי מרגליות היה קנאי. אז הוא היה מדבר על אנשי ההגנה. הרב שאול דווק יום אחד אמר לו, זה שמעתי ממור אבי. אמר לו כך, אמר לו, אל תדבר עליהם. אמר לו, אבל יש ביניהם כאלה שלא שומרים מצוות וכו'. אמר, זה לא עסק שלך. אמר לו, אז מה? אמר לו, תדע, שכל אותם מרגלים שהיו במדבר, שדיברו והוציאו דיבת הארץ רעה, וכל אותו דור המדבר, שלא רצו לעלות לארץ, וכתוב בפסוק, ויבכו העם בלילה ההוא, והוציאו דיבת הארץ רעה, אמר לו, כולם צריכים לבוא בגלגול בדור הזה ולמסור נפשם בשביל ארץ ישראל, וזה יהיה התיקון שלהם. ודי למבין. עכשיו תבין, כמה מלחמות היה לנו במדבר סיני, כמה נהרגו שם, כמה נפלו שם, כמה היה כל סיבה מעת השם. ולפי המהלך שלמדנו היום, זה עכשיו יותר מובן. כי מביאים את האדם לאותו מקום, לאותו סיפור ולאותו מבחן, ולאותו ניסיון. אז הם אז דיברו על הארץ, עכשיו היו צריכים לבוא ולתקן את מה שדיברו על הארץ. מה החשבונות? אחר כך מי נמצא איפה? זה לא עסק שלי ולא שלך, זה עסק של הקדוש ברוך הוא. הוא יודע ועד. בעבודה שלו אסור לנו להתערב. אז אם כן יוצא שכל אחד, אם יש לו איזו סיבה, למה ואיפה ומתי, זה מעט השם. וזוהר מפורש אומר, המלאך גבריאל, לפני שהאדם נולד, מביא אותו פה לעולם הזה, מראה לו מקום שיוולד, מראה לו את כל המקומות שהוא יגור ויתגורר, כל המקומות שיעבוד שם, המקום שימות שם, איפה תחזיר את נשמתו לבוראה, אפילו זה נגזר מעת השם, והמקום שיקבר. אז אם כן יוצא שהכל מעת השם, אבל מה? לא שאדם יאמר, אז אם ככה אני לא אעשה כלום, הכל נגזר עליי מלמעלה, ואני לא מצווה לא לעבוד ולא לאכול או לשתות, אם מגיע לי, לא. הבן אדם הוא עצמאי לעצמו, זה לא כמו בהמה. בהמה באמת היא אין לה דעת משלה, אלא היא שליחה. אבל האדם זה לא שליח. האדם מצווה לעבוד, לעשות, לתרוח, לתקן, לעשות מה שיש לו. נו. ודאי שהוא מרגיש, אין ספק, כן. אני לא שומע. ודאי. ודאי, כל דבר יש לו זמן, לכן אתה רואה שכל אחד נפטר בגיל אחר, וכל אחד גר באיזה מקום בזמן מסוים. אמר דוד בתהילים, לכל תכלה ראיתי קץ. לכל דבר יש לו סוף, גם לגלות הזאת שאתה רואה עכשיו, יש לה סוף, יבוא יום שהיא בעזרת השם נראה את הסוף שלה. איך? אז בוא אני אגיד לך מה שכותב רבי חיים ויטל בפירוש. הוא כותב שבדורות האלה, זאת אומרת ב-450 שנים האחרונות, זה לא כל אדם אחד בא באיש אחד, אלא יכול לבוא באדם אחד 20 חלקים, 20 אנשים שונים, ויגמור לתקן חלק זה ויתחיל את החלק השני, ויגמור את זה, לכן אתה מוצא לפעמים פיצול אישיות, אתה רואה היום באיש אחד כמה דברים, לכן זה עידן המחשבים עכשיו, שהכל הולך מהר, והכל הולך בקבלנות, בסיתונות, אתה רואה שבתוך גוף אחד יש לפעמים עבודה של עשרות אנשים. עכשיו לדוגמה, פעם כדי להגיע לטבריה, היית צריך להכין את עצמך 3 ימים נסיעה. היום תוך שעתיים אתה שם. אז תאר לך כמה זמן היית צריך להשקיע פעם כדי לתקן איזה תיקון מסוים. היום אתה יכול לתקן ביום אחד, מה שפעם היית צריך לקחת חודש. וגם בעידן הטלפונים, בכל המכשירים שיש היום טכנולוגיה, אתה יכול למהר, למשל כדי ללמוד תורה, פעם לחפש בספרים, או ללכת למצוא חכם שיענה לך שאלה, היום אתה מקליט שאלה, קבל תשובה. במקום, חפש, אומר לעץ, לאבן, תחפש, האבן מחפש. אז הכל הולך מהר, למה? כבר המשיח בשער, אז הכל צריך ללכת יותר מהר. מה אתה רוצה מהתולעים עכשיו? הם התולעים גם באו בגלגול, הם צריכים לאכול את הפרי הזה, מה אתה רוצה מיישם? מסכן הפרי הזה שיתמזל מזלו, שיהיה מתולע. יש פרי, לא נגזר עליו להיות מתולע. כל אחד במזל שלו. ואמרו, הכל, הזוהר אומר, הכל תלוי במזל, ואפילו ספר תורה שבא אחד. בוודאי. לכן על במים יש הכי הרבה נשמות מגולגלות, לכן לשונם לשון רבים, כך כותב רבנו ארי בשער המצוות, וזה הטעם שברכה שעל המים ברכה האחרונה, בורא נפשות רבות, שים לב מה כתוב שם, בורא נפשות רבות שאחרי שאתה שותה מים, אתה צריך לברך בורא נפשות, כיוון שכמה נשמות תיקנת במים האלה ששתית. מה יש? בתפוח צפוף אי אפשר, יש רק אחד. במים יש מקום לכולם. אני אומר לך מה שרבנו ארי כתב, אני לא יכול להגיד מעצמי כלום. כן. זה יכול לזרז, זה גם מזרז וגם יכול חלילה לצד שני. זה יכול לזרז כמו שראינו. שעכשיו כל הטכנולוגיה הזאת עוזרת ללימוד תורה. תאר לך שפעם היה צריך לבוא שיעור, מה, למה אתה הולך רחוק? אני זוכר לפני 50 שנה, 40 שנה, אולי לא 50, 40, 45 שנה, החכם עובדיה שהחיה היה פה, היה דורש פה בשבתות, בקושי 30 איש, זה היה שיעור אחד גדול. היום הוא יכול להגיד שיעור, ו-100,000 איש ישמעו אותו באותו שיעור, אז הטכנולוגיה עוזרת לזירוז, לביאת המשיח, יותר מהר. היום יש כלים כדי ללמוד, פעם היו מדפיסים ספר, אז היו מדפיסים מקסימום 200 עותקים מאותו ספר, 500 זה כבר היה נחשב C. היום, זה הדפסה, כמה יש במאגרים של הטכנולוגיה, של המחשבים, כמה יש באינטרנט, כמה יש בכל מיני כלים, אז היום המהירות והעברת המידע, גם המידע החשוב של התורה הקדושה, זה נעשה בן רגע, אתה פה והוא באוסטרליה שומע אותך. זה דברים מדהימים. אז אם כן, יש בזה תיקון. מצד שני, גם הקלקול הוא קשה. כי היצר הרע, היום העבודה שלו היא יותר קלה מאשר פעם. נכון. אני רואה שאתה מתכונן להיות שר המדע. כן. איך? בטח שהוא מסכן. מה זה זה הגלגול שלו? אבל הפרי הזה, במקום שאתה תאכל אותו ואתה תברך עליו, ואחרי זה תלמד תורה יותר ביישוב דעת, עוד שעה אחת של לימוד תורה, אכלה אותו, התולעת. עוד פעם, אז תתווכח עם משה רבנו שהוא כותב שם בתורה, כי אוכלנו התולעת, תגיד לו, זה הגלגול שלו. אבל זה כללה. מה רצית? נו. אל תדאג, גם הגוי הזה שהוא, אתה צודק שמתעכב התיקון, אבל גם הגוי הזה שהוא אוכל ושותה, אחר כך שהוא עושה טובה ליהודי, זה השאלה ששואל רבנו ארי, אתה שזכית לשאלה חשובה. הוא שואל, אומר, תראה, יש כל כך הרבה שדות ואדמות בחוץ לארץ ופרות וכבשים וצון ובקר, והם בוודאי שיש בהם חלקים קדושים. הרי למדנו כעת יש כלל ברזל, לא יכול להתקיים שום דבר בלי ניצוץ קדוש שיש בו. אז עכשיו כל אלה הגויים האלה, הסינים, אתה יודע כמה מיליארד וחצי סינים, אוכלים וזוללים וסובעים מכל זה, כל החלקים הקדושים האלה איפה? אז הוא אומר, בסוף הם מייצרים איזה משהו, והמשהו הזה מגיע בסוף לאיזה יהודים, ובסוף כל היהודים האלה יבואו, נגיד, ייצרו בגדים או איזה כלים, והכלים האלה ישתמשו בהם אנשים, יהודים וכו'. וכל היהודים האלה בסוף יעזרו לאיזה תלמיד חכם אחד, ברגע אחד הוא שואב את כל ניצוצי הקדושה שהיו אצל מיליארד וחצי בשנייה אחת. הבנת איך זה עובד עכשיו? תן לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה שלו. כן. אז אם כן יוצא שבל תשחית, אני חוזר לנושא שלנו. בל תשחית זה איסור חמור מאוד. לכן כתב הרמב״ם בהלכות מלאכים, אין קוצצים אילני מאכל ואין מונעים את המים מהם. והגמרא במסכת חולין הביאה שהדבר הזה חמור מאוד, שכל קציצה בדרך של השחתה היא אסורה, אבל בדרך שיש בה תועלת מותר. מה זה תועלת? האמת הגמרא כבר פסקה. כגון דבר עץ, שאם אני ממשיך לגדל אותו דמיו יקרים, זאת אומרת הטיפול בו לא משתלם. הפירות והתפוקה שהוא מוציא, זה לא מגיע לחציל ממה שאני משקיע, אז מותר יהיה לי לקצוץ אותו בשביל זה. או כגון שהעץ הזה גורם נזק, למשל השורשים שלא יורדים וגורמים הריסת הגדר, או חלילה תאונה, או מביא איזה מסתיר שם את האור או מחשיך, או עץ זקן שלא כדאי לגדל אותו, שאז התוצאות שלו לא טובות, יהיה מותר לקצוץ אותו לתועלת. רק מה, הגאון חידה כתב שעדיף להביא גוי בעץ מאכל, לא שאדם בעצמו יקוץ אותו, אלא יביא איזה גוי שהוא יעשה את זה. ולמה? כי יש בגמרא, שם יש כמה מעשיות קשות. יש הגמרא שם אומרת שהיה לו בן לחכם שנפטר טרם זמנו, שם כתב שלא שכיב הבן שלו עד שהוא חתך עץ תאנים קודם הזמן שלה. אז לכן חס ושלום הלך מהעולם גם כן קודם זמנו, מידה כנגד מידה. לכן צריך להיזהר שלא לגרום שהאדם יביא איזה דבר שהוא יביא לאיזה נזק, או דבר שיגרום חלילה וחס השחתה. והסיבה היא, כותב הרמב״ם, מה זה? מה השכן? מה רוצה השכן? זה שלו? נו, אז מה השאלה? הענף עובר לשכן, והשכן מתלונן? מתלונן. נו, אז מה שיחתוך? השכן שיחתוך. בסדר, או תביא גוי שיחתוך את זה. אין בעיה. עכשיו, הסיבה היא שכל דבר שהוא יש בו תועלת, כותב הרמב״ם, זה כמו עובד עבודה זרה. הוא משחית אותו, זה כעובד עבודה זרה. ובפרט אם ישחית אותו מתוך חימה, מתוך כעס, חס ושלום. והגמרא אומרת, המשבר כלים בחמתו, והמקרע בגדים בחמתו. וכן הוא אומר, אסור לפתוח מים לאיבוד. כותב הרמב״ם שמשל הוא פותח איזה ברז של מים סתם. זה גם כן בל תשחית. הנה, עכשיו שראינו שהמים יש בהם תועלת כזו, וכים עליהם בורא נפשות רבות, שופך מים, זה גמרא מפורשת, מסכת יבמות. גמרא אומרת, אדם שיש לו בור מים, והוא צריך את הבור, אבל הבור מלא מים, והוא רוצה לרוקן את המים. לא ישפוך אדם מבורו, ואחרים צריכים לו. ילך ישאל, מישהו צריך מים לשדה, לתעשייה, לאיזה צורך, להשקיה, ואז הוא יעביר את המים לשם, רק אם ימצא שאין אף אחד, אז אין ברירה, שפוך. כי אני צריך את הבור. אבל עליו אחי, אסור להשחית שום דבר. הוא עדין בגדים, יש לו בגדים מיותרים. שם אותם בארון שיכול אותם מעש, או לוקח, זרוק אותם בהשפעה. למה? אז יבואו גויים, יקחו את זה, למה שגויים ישתמשו? אולי אתה מוצא איזה יהודים שירצו להשתמש בזה. קח את זה לאיזה גמח, קח את זה לאיזה מקום, ימצאו בזה, יעשו בזה איזה תועלת, יעשו בזה איזה מחזור, יעשו איזה דבר שיש בזה איזה צורך. או תעשה מזה סמרטוטים, תנקה בזה את החלונות, תנקה את הבית, אני יודע מה, לא חסר מה לעשות מכל דבר, שגם אם אין בו תועלת עכשווית למה שהוא היה מיועד, אפשר לעשות בו לדבר אחר, ושאדם יכול להשתמש בזה, ולא יעשה את זה לאיבוד. נפקמינה לפי זה גם יוצא סתם לאבד חשמל, לאבד גז, לאבד מים, כשאתה לא משתמש, מזגנים לפעמים פועלים סתם חינם. אם הוא רוצה לקרר, לצנן את המקום מבעוד יום, כי עומדים לבוא שם אנשים, זה מובן, זה לתועלת. אבל כשאין בזה צורך, חייב לעשות חיסכון, חייב לחבות, לסגור את מה שיש, וגם מה שלא שלו, זה לא שייך אם זה שלך או לא שלך. היינו אח. אז לכן אומר, מכל דבר צריך האדם להיזהר. ומה הטעם של הדבר? ספר החינוך, אני אקרא לכם את לשונו. ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת. זאת אומרת שאדם יחנך את עצמו לאהוב דברים טובים, לאהוב דברים מועילים. ועל ידי כן תדבק בנו הטובה, ונתברך מכל דבר טוב, ונתרחק מכל דבר רע והשחטה. זאת אומרת, תחנך את האדם לא להיות מושחת. מושחת זה להשחית דברים, לקלקל דברים, שלא להרע על איזה דבר, לא להיות רע. ודרך החסידים אוהבים שלום, ושמחים בטובת הבריות, ולא יאבדו אפילו גרגר חרדל. תראה איזה לשון. אפילו גרגר חרדל, דרך החסידים, לא לאבד. ויצר להם האבדון וההשחתה. מי שחסיד, כשרואה דבר שנשחת, כואב לו. אומר ספר החינוך, לא כן הרשעים, אחיהם של המזיקים. תראה איזה לשון. מי שרשע הוא האח של השד. הוא האח של המזיק. וכן הרשעים אחיהם של המזיקים, ששמחים בהשחתת העולם, ומשמחים עצמם, ובמידה שהאדם מודד בה, מודדים בו. אז יוצא מכאן שצריך להיזהר שלא לגרום השחתה. אז כתבו בגמרא, אסור אפילו לא רק השחתה, דבר שיכול לבוא לידי השחתה. הרמב״ם כותב בהלכה, שמשל אדם יושב לאכול, ויש לו כיכר לחם על השולחן, והוא מוזג מים או שתייה, הוא מעביר את הכוס שתייה מעל הלחם, אסור. שמץ יתקל לידו, והמים יספקו על הלחם, ויפסד. ולא רק לחם, כל דבר שיש בו תועלת. הרבה פעמים קורה שמחוסר זהירות, עושים איזו פעולה לא נכונה, ואז קורה את תקלה. אתה צריך מראש, לפני כן, למנוע את התקלה. למנוע את ההפסד, שלא ייגרם חס ושלום דבר כזה הפסד. זה דבר כותב הרמב״ם, אסור לזרוק כליות ואגוזים בימות הגשמים. הרי בזמנם היו נהגים, היו חתן וכלה, שנכנסים לחופה, זורקים עליהם. הלוא הגמרא לא אומרת, הם ממשיכים יין בצינורות. שואלת הגמרא, איפה בל תשחית? היו רוצים שיהיה סימן טוב לחתן ולכלה, אז היו מתיזים יין בצינורות באוויר. שואלת הגמרא, איך זה? אז מותר? משיבה הגמרא שהיו שמים כלים למטה ויודעים לכוון שהיין ירד בדיוק על הכלים, ומתחת הזרנוק, איך קוראים לזה? ידידיה. לא, העיגול הזה, הקשת, או תגיד קשת. מתחת לזה היו עוברים החתן והכלה. זה לסימן טוב. אותו הדבר היו זורקים לכבודם כליות ואגוזים. כל מיני פיצוחים. הגמרא אומרת שרק עם קליפה ובמו הקיץ, שזה לא נהרס. אבל בגשם, שזה שם נהרס, ובבוט זה מתלכלך, זה אסור. שאתה משחית. לכן כל דבר שאדם עושה, זהר שלא יגרום לו איזה דבר של השחתה. יותר מזה, סליחה? אז אם נערות עטוף בעטיפה, דורכים, אז אל תדרוך. מה, אתה מתכוון לכוון עליו? לפצוע אותו? מה התכוונת? נו, מה לזרוק? השאלה מה לזרוק? מה הוא רוצה לזרוק? אגורות? איפה יש אגורות בכלל? אתה נשאר אגורות, מה קרה לך? ספר חסידים כותב, כל דבר שטעון ברכה, זאת אומרת, כל דבר שצריך לברך עליו, ואדם משחית אותו, עובר לב מהתורה משום בל תשחית. אז מכאן אני רוצה שבאמת, ברז מים זה באמת בעיה. כבר שזה ודאי מברכים עליו. כל דבר שצריך לברך עליו, שלא יכול להנות ממנו בלי ברכה, אומר ולכן גם צריך להיזהר שאדם הלובש בגדים יקרים, כמו בימות הגשם, משחית גם את גופו וגם את הבגד. עכשיו בגדים יקרים, הוא יוצא איתם בגשם. אז הוא נרטב, גם הוא נהיה חולה, וגם הבגד נהרס. זה יקרה בל תשחית. אז יש לנו, לא אכפת לי. מה זה לא אכפת לי? אתה גורם משחתה, אתה גורם נזק. צריך להיזהר בזה. לכן איך שיהיה, אלא מה, יש דברים שבל תשחית לגופה עדיף. כמו שהגמרא מסכת שבת מביאה, שפעם שמואל עשה הקזת דם. והקזת דם, אחריה, היו צריכים לשמור שלא יהיה קור. כי אם יש קור, יכול חלילה להחלות. אז הוא הגיע הביתה, אחרי הקזת דם, ובאו להסיק, חיפשו עצים, בדיוק נגמרו העצים. היה תחתקה דשינה. רש"י אומר, זה איזה עץ שינה יקר מאוד. לקח את זה שמואל, ציווה אותם לשבור את זה, שאפילו שזה יקר, יש בערך הרבה. והסיקו, ואחרי שהסיקו את הבית והוא התחבם, שאלו אותו, אמר להם, בל תשחית לגופה עדיף. כאן היה מצב של סכנה. כיוון שהוא בא וזה, במצב של סכנה, אז היה מותר להשחית את זה. והגמרא מביאה שם אחר כך כמה דוגמאות, זה במסכת שבת, קוף כפתת. והיה כמה דוגמאות, אמר רביהם, בל תשחית לגופה עדיף. או לפעמים יש אוכל שהוא מקולקל. או לא מקולקל, הוא יותר מדי. אם הוא יאכל את זה, אם הוא לא יאכל, זה ייזרק. ואם הוא יאכל, הגוף שלו יכול להיות שיגרום לו איזה נזק. או חלילה הקאות, בחילות וכדומה. צריך להיזהר. בל תשחית לגופה עדיף. במקרה כזה, חכמים לא דיברו. אלא דיברו בהווה שאדם ייזהר שלא יגרום איזה דבר שהוא... יש שאלה דומה, הרמב״ם נשאל לגבי דקל בחצר של יהודי. צמח דקל. ושם הוא נשאל שהיה... סכנה, מה הייתה הסכנה? היו באים הגויים ורוצים להוריד תמרים. אז איך הם מורידים? התמרים גבוהים מאוד. היו לוקחים אבנים וזורקים על התמרים כדי שיפלו, והאבנים היו נופלים בחצרות של היהודים. לפעמים היו יכול לפצוע בני אדם, או לפעמים היו עוברים ונתקלים באבנים. אז שאלו את הרמב״ם, זה היה במצרים מעשה כזה, התיר להם לעקור את העץ, ששלא יבואו הגויים שם ויזיקו. יש מעשה דומה עם רבנו חיים בן עטר. רבנו חיים בן עטר, עליו השלום, היה בתוך החצר של הבית שלו, היה שם עץ תאנים. והיו באים, ברוך הבא, כבוד הרב. והיו באים הגויים, לא. והיו כותפים מהתאנים, אז היו צועקים מרעישים, והוא היה יושב לומד, זה היה מפריע לו. יום אחד יצא, צעק עליהם פעם, פעמיים, לא עזר. יום אחד יצא, דיבר אל העץ, אמר לעץ, עד מתי אני נותנת פירות לרשעים האלה שהם באים ומפריעים לי את הלימוד? מאותו יום הפסיק העץ לתת פירות. שנה אחרי זה הוציאה התאנים, אבל היו ריקים בפנים. יש מספרים, סיפר לי איזה יהודי שהוא זוכר את העץ הזה עוד לפני שנת תשח. היה עדיין בירושלים, היה עץ של תאנים שלא היה מוציא, כל שנה מוציא תאנים שהם היו ריקות מבפנים.